לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב. שבוע טוב ומבורך. אנחנו כבר עכשיו ממש נכנסים, כמעט הייתי אומר, לתוך אגדה של פסח. יהיה לנו השבוע פרשת וערה, 7 מכות, עוד 3 בפרשת בו, והנה כבר בשלח שירת הים, אנחנו כבר בחוץ, כבר מתעתדים לקבלת התורה. ברשותכם, אני רוצה טיפ-טיפה להתמקד על המכות. מכות מצרים. כן, אפשר לתאר את זה בהרחבה, כל מכה, כמה טיפשים הם היו. ישנו סיפור שפעם כמה תלמידים עברו מאחורי הבית של החפץ חיים, שמעו אותו צוחק, 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 צוחק. זקן בן 98, אני יודע בן כמה הוא היה, צוחק, מבסוט. סקרנים התקרבו, היה לו כזה בית, קומת קרקע עם חלונות פתוחים, ורואים אותו מדבר ככה ביידיש. סיגוויז נגרויסה ג'אבה. ג'אבה זה צפרדיה. וככה היו נורות גישלוגן, וזו עם גישלוגן, הרביצו לה, ויצאו נחילים, והוא תיאר את זה לעצמו. משוגעים. הרי היא, בהתחלה הייתה צפרדיה אחת, היכו אותה והיכו אותה, ויצאו נחילים. אז הם, המצרים, רצו לשפוך את כל זעמם, לקחו מקלות יותר ארוכים, ונתנו לה מכות יותר חזקות. נו, אז מה קרה? אז התיזו ממנה עוד יותר נחילים. נו, אז מה הם עשו? זה ירגיז אותם עוד יותר. אז הם יקרו אותה עוד יותר חזק. בקיצור, הם הרביצו לעצמם. אז מתואר איך שהחפץ חיים דמיין את זה. דמיין, ניסה לראות המצרים ככה הנכבדים האלה, הגדולים עם הגלימות, איך שהם מביאים על עצמם את המכה ולא יודעים איך... בקיצור, מה אני אתאר לכם, אני יכול לתאר, אבל זה נעשה בערב פסח. מצווה, והגדת לבינחו. אז ישנה הלכה שכדאי לעשות את הכל עם ציורים, עם תיאורים, עם המחשות, עם הצגות. זה עובד, זוכרים את זה. יש המון המון סיפורים שילדים זוכרים, איך שהסבא היה עושה ככה וככה, בקיצור, לשם. אני רוצה להגיע לנקודה אחרת כאן, לשתי נקודות בעצם. הנקודה אחת שהיא דווקא קשורה לצפרדיה, והנקודה השנייה לכל המכות. הצפרדיה התיזה נחילים נחילים. כלומר, בהתחלה יצאה איזשהו... צפרדיה, עשתה את הנזקים שלה, ומדעני מצרים היו מדענים שם. מה זה מדענים? מדענים מדענים ניסו להתמודד עם הבעיה. יצרו כל מיני, אני יודע מה, K600, DDT, מלכודות, עניינים. אותו דבר גם מלכינים, אפשר להגיד. התחילו. אבל רבותיי, פתאום, למה צריך שיתציא עוד ועוד נחילים? פתאום יצאה מוטציה חדשה של צפרדיה. היא כבר לא נלחצת. זה היה, למי שאינו יודע, לפני בערך 60 שנה, הייתה תרופת פלא, אם אפשר היה לומר, לא תרופה. רעל פלא, נגד יתושים, ג'וקים, קראו לזה DDT. D, שלוש אותיות באנגלית, D, כמו דיוויד, DDT, כמו תומר, DDT. זה עבד מצוין, אנשים היה להם מלאריה וקדחת וכל מיני מחלות בגלל היתושים, ופיזרו DDT ממטוסים פיזרו. מסתבר שהנזקים היו נורא גדולים. עכברים אכלו DDT ומתו, חתולים אכלו את העכברים שאכלו DDT וגם החתולים מתו. אחר כך באו, אני יודע מה, הנחשים, טרפו את החתולים, הנחשים מתו. באו חסידות ואכלו את הנחשים, החסידות מתו. כלומר, היה תגובות שרשרת מאוד 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 קשות ל-DDT, בסדר? הקטע הכי מעניין בעסק הזה, היתושים הפסיקו למות. היתושים המשיכו לחגוג, שמו עליהם DDT, והם לא מתו. תגידו, התרגלו, זה לא מילה נכונה, כי מי שמת לא מתרגל, מי שמתרגל לא מת. מוטציה קוראים לזה. קם איזה יתוש אחד קטנצ'יק, לא יודע מאיפה הוא נולד, שמשום מה DDT לא הרג אותו. אז כל החברים שלו מתו, והוא לא מת, כי DDT לא הרג אותו. נולדו לו 800 ילדים, כל יתושה מטילה 300 ביצים בשלולית. מתוך ה-300 ביצים האלה, היו 15 שדידיתי לא הרג אותם. ל-15 לכל אחד היה עוד פעם 300, בקיצור לאט לאט לאט, התפתח זן עמיד לדידיתי. לזה קוראים מוטציה. כלפי מה הדברים אמורים? אנחנו פה עכשיו מתחילים קצת לפחד ממוטציות חדשות. למה צריך לפחד ממוטציות חדשות? כי הקדוש ברוך אומר, רגע, את המכה הראשונה הם לא הבינו, נגביר ווליום. אם לא תשמעו לי ויסרתי אתכם בקרי, בחמת קרי, בקיצור. יש לנו כאן, עכשיו אנחנו נמצאים במגפה. ברוך השם, רואים כבר את האור בקצה המנהרה. לפני שנה, בזמן כזה, דיברו שבסין יש משהו, בפורים, כאן בארץ עוד מי שרצה להתחפש לסיני, שם מסכה כזו חירורגית של בית חולים. זה היה נקרא מצחיק, ביי, ככה הסינים בוואן, ככה הולכים, עם כזה מסכה. ופתאום גילינו, רגע, זה לא סינים, זה לא יפנים, זה רץ מהר, ופתאום נהיה כבר צפרדיה חדשה, ונהיה עוד צפרדיה, הן מקבלות מוטציות הצפרדיים האלה החדשים עם הקורונות. בקיצור זה מתחיל להחיץ, מה קורה פה? אני אגיד לכם מה קורה פה. לפני שנגיד מה קורה פה, אני רוצה קצת רבותיי ברשותכם להרביץ, לא ממש להרביץ, אבל בלשון, לאלה שמזלזלים ללכת עם מסיכה, בשמי כל מיני סיפורים, זה בסך הכל, איך הם אומרים, שפעת עם יחסי ציבור, קשקושים כאלה. אני רוצה לשאול שאלה נורא פשוטה, נניח שבעוד 20, 30 או 40 שנה, אנחנו נספר לילדים שלנו, נוסטלגיה, מה אתם יודעים, תשפ"א, איזה שנים קשות היו, רחובות ריקים, שדה תעופה ריק, הכל היה שומם, ביטוח לאומי שילם מזכורות ל-90% מהאנשים במדינה כאן, המצב היה קטסטרופה, כולם הלכו עם מסכות, ריחוק חברתי, לא הלכו לבתי כנסת, לא בתי ספר, מה באמת, מה היה, מה קרה, מה זה, בקיצור, לא יודע איך אנחנו נסביר מה היה, אבל בואו ננסה לחשוב, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה יהיה באמת שבוע, שבועיים, חודש, חצי שנה אחרי המגפה? גמרנו, ברוך השם, פייזר עבד, כולנו מחוסנים. סתם בזבזנו שנה? סתם תחננו מים שנה? או אני אשאל את זה יותר קשה, יותר אגרסיבי. האם אנחנו פרעו כל מגפה, אחרי שהיא נגמרה, ויחבד את ליבו, גמרנו, המגפה הלכה, לא מעניין אותי כלום. האם אנחנו פרעו? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אז אני רוצה להמחיש את זה קודם כל עם כמה דוגמאות. נניח למשל, שאיזה מישהו קצת קל דעת, יושב באיזה מסעדה, או בחתונה, לא חשוב איפה, ומלצר מגיע עם מנה יפה כזאת ריחנית, אומצה של בשר, על ידה יש תוספות, לא יודע מאיפה זה הגיע, אין אריזה, אין נכשר, אין כלום, מסתכל, הוא מסתכל לחבר שלו, חבר, בואי, לא נראה לי פה, העסק כאן, האווירה, אין משגיח, אין מפעל, לך תדע מאיפה זה הגיע, אולי זה בשר שלך, לא, בקיצור, חתולים, לא יודע כלום, עזוב. ובואי, מה קרה לך? אנחנו כאן במדינת ישראל, לא מדינת ישראל, כמה תאילנדים הורגים חתולים? אז אני רעב, לאומצה הזו יש ריח טוב, תעזוב אותי, אני אוכל. אז הוא חבר שאומר, לפחות אל תעשה ברכה, זה פדיחה לברך על, 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 על אוכל לא כשר. הוא אומר, מה אתה מדבר? זה כשר כנראה, לא, בקיצור. היה ויכוח על הברכה, לא אכפת לי, אכל. ואפילו הם הציע שזה היה טעים. זהו, בן אדם, האוכל הזה עברו 120 שנה. ובסופו של דבר קורה לו מה שקורה כמעט לכולם. למה אני אומר כמעט לכולם? כי בהיסטוריה אני מכיר שניים שהצליחו לדלג את השלב הזה שקוראים לו מוות. לאחד קראו, כולם יודעים, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הנביא, עלה בשערה, השמיים הלא מת, או שזה כן נקרא למות. יש דיון על זה, אחרונים שואלים, האם האישה של אליהו הנביא מותר לה להתחתן, האם היא נקראת אלמנה? ואם הוא היה יורד בחזרה, הוא צריך לקדש אותה שוב, בקיצור, הוא מת או לא מת, שאלה בהלוכה. והיה עוד אחד, הגמרא מספרת במסכת כתובות, שרבי יהושע בן לוי, ביקש ממלאך המוות, תראה לי את המקום שלי בגן עדן, מלאך המוות לקח אותו, ורבי יהושע בן לוי, ואתם יודעים מה הוא עשה? קפץ פנימה, ברח למלאך המוות. ולא רק שהוא קפץ, הוא אפילו גנב למלאך המוות את הסכין. הגנצה מייסט, אם תלמדו את זה במסכת כתובות, בשיעורים באגדות חז"ל שלי. על כל פנים, חוץ מהשניים האלה, כולם מתים. אז ההוא שאכל את האומצה גם מת. מגיע לבית דין של מעלה, מתחילים לחשבן לו את כל העבירות שהוא עשה. פעם בגן הוא גנב סוכריה לחבר שלו, ופעם כאן, ופעם הוא לא שמע בכל אימא, ופעם הוא פספס מנחה. בקיצור, מה אני אספר לכם את הסיפור, את העבירות שלי? עד שמגיעים אל האומצה הזאת של החתונה, מסתכלים, בודקים את השורש, וואי, זה היה כשר. זה היה כשר. זה היה, זה הגיע מאיזה קייטרינג בבני ברק של חסידים, כשר. מה הוא יגיד? איזה מזל! לא עשיתי עבירה, אוכל כשר. מה אתם אומרים? זה נכון? איזה מזל? לא מגיע לו עונש? כן מגיע לו עונש. למה? אבל האומצה הייתה כשרה, הוא זלזל. זה לא שהוא נכשל, הוא ביקש אוכל עם הכשר וגנבים שקרנים עטפו לו אוכל לא כשר בתוך שקית כן כשרה. הוא לקח אומצה שיש עליה ספק, והוא אמר, יאללה, בדיל ויעבור, עזב אותך, אל תהיה כזה פנאטי, אכל אותה. זה שזה בפוקס יצא כשר, זה לא יעזור לו. אם היה שאלה באומצה הזו, יש מסמר? הוא אומר, אני רעב, לא אכפת לי, אוכל אותה. ובסוף אין מסמר, אז הוא הרוויח. נכון שהוא ימר על החיים שלו, כתוב בתורה ונשמרתם לנפשותיכם. הוא עשה עבירה. אבל תכלס, מבחינה בריאותית, מבחינת קופת חולים, מבחינת בית חולים, הוא הרוויח. הוא לא אכל מסמר. אבל בתורה זה לא ככה. בתורה מי שמנסה להמר, אז אם זה איסור של חלב, ספק חלב, צריך קורבן. אבל נגיד לא חלב, שאלה אם זה בשר של חתול או בשר של כבש. הוא הימר. למה כלפי מה הדברים אמורים? בואו אני אנסה לדמיין אתכם. אני משנה שעברה למחרת פורים לא הגעתי לבית הכנסת שאני מתפלל בו. יש לי מקום קבוע, מקום נחמד ואיזהו, וכתוב שכל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעוזרו. התחילה תפילה באיזשהו חצר אחד ליד הבית שלנו, הלכתי לשם. שם נגמר, התפזר, חצר אחרת, הלכתי לשם, גם שם התפזר, הלכתי לחצר שלישית. ורבותיי, חורף שלם להתפלל בחצרות, זה לא כל כך נוח. גשם, קר, רוח, מקום פתוח. לא היינו מניין גדול, וממילא גם קצת יותר קשה, מכיוון שאם יש מתוך ה-14 או 13 אנשים שמתפללים, שניים לא מגיעים, ועוד שניים עושים תפילת עמידה לעצמם 20 דקות. אז נכון, עשו לנו יתר, אל תחכה שיגמרו 10, תחכה שיגמרו רק 7. תכלס רבותיי, לא מקום ולא מקום לתפילין, ובקיצור, חיים קלי, לא קלים. עכשיו צריך גם ריחוק, לא לשבת אחד ליד השני, וכל הזמן, כל הזמן עם מסכה. עכשיו יעברו 120 שנה, ואני מגיע לבית דין של מעלה, ואומרים לי, שנה שלמה אתה התפללת במניין של חצרות, וכל האנשים מסביב היו פחות או יותר אנשים מבוגרים, לא אנשים עם הרבה ילדים בבית, אף אחד מכל האנשים שהיו במניין שלכם לא היה מאומת. ממילא, מיותר היה כל הריחוק הזה. בשביל מה התרחקתם? למה הלכתם בלי מסכה? למה לא התקרבתם אחד על השני? למה לא הצטופפתם תחת הסככה איפה שלא יורד גשם? לא היה אף חולה. אנחנו לא ידענו. אז האם רבותיי זה נקרא שבטעות, במקרה, בלי כוונה, ישבנו בכזה ריחוק? לא, חס ושלום. יש מצוות עשה מדאורייתא, וזה מופיע, אנחנו נקרא את זה בתורה בעוד 3 שבועות, בעשרת הדיברות, פרשת יתרו. קוראים לה לא תרצח. מי שהולך בלי מסכה הוא רוצח. ואם עכשיו אני הולך עם מסכה, ואף אחד לא מאומת, אז אני עכשיו מחמיר בהלכות רוצח. ויש לי שכר, הרי בסך הכל זה שכר נורא נדיר. תארו לעצמכם שאין קורונה. אני מגיע אחרי 120 שנה לבית דין של מעלה, ואני אומר, ריבונו של עולם, כתבת בתורה שלך תרי"ג מצוות, קיימתי אותם. את כל התרי"ג? תראה, ריבונו של עולם, אני לא כזה בקי בעל פה את כל תרי"ג המצוות, אבל את מה שאני זוכר קיימתי. נו, תתחיל להגיד, מה קיימת? בית דין של מעלה, הקשיבו, כתוב בתורה, לא תרצח, כן, לא רצחתי. הלכתי הרבה פעמים ליד אנשים יותר חלשים ממני, לא כולם חזקים ממני שפחדתי ממם. הלכתי, ראיתי גננת עם 10 ילדים, לא זרקתי עליהם אבנים, לא הרגתי אותם, מגיע לי שכר? לא. למה? כתוב בתורה לא תרצח? כתוב. רצחתי? לא. אז למה לא מגיע לי שכר? יש כזה מושג שנקרא סף הניסיון. הכן לרצוח ולא לרצוח, היה פעם איזה קוזו או כמותו, הוא משיגנר, אם הוא היה מחליט לא לרצוח, הוא מקבל על זה שכר, כי הוא משוגע, הוא כן רוצח. אבל אני לא רוצח. אין לי אומץ להרוג אכבר. איך אני ארוג בן אדם? אז אין לי, אז אני לא אקבל שכר על שאני לא רוצח. זה לא הניסיון שלי. אני אקבל שכר שאני קם מוקדם בבוקר לתפילה. יא חתיכת עצלן שכמוך, אתה אוהב לישון. אבל על זה אני לא אקבל. למה? כי בקיצור, האם נגזר עליי לפספס במשך כל 120 שנות חיי, נגזר עליי לפספס לא לקיים מצוות עשה מדאורייתא מעשרת הדיברות לא תרצח? באופן עקרוני כן, אבל כאן עכשיו בעידן הקורונה, הקדוש ברוך הוא אמר יאללה, אתם יודעים מה? קחו מצווה נדירה, שנה שלמה יש לכם הזדמנות לקיים בהידור את המצווה לא תרצח. איך? שימו מסכה, תתנהגו בריחוק, אל תרקו, לא יודע, כל מה שהרופאים אומרים, איך לעשות, 2 מטר, מסכה, לרוץ את הידיים, לא לרצוח אף אחד, לא את עצמי ולא אחרים. אוקיי, עכשיו אני לא באתי כאן כרגע להטיף על המסכה, כמו שבאתי ללמוד את הנושא הזה. יש לנו כאן עכשיו מצווה להיות פנאטי במצוות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ורבותיי, אני לא מבין, מה הפירוש מאוד? אם כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, כמה אני צריך לכבד? קצת או הרבה? הרבה, עד הסוף. רגע, רגע, למה הרבה? מה כתוב, כבד את אביך מאוד? לא כתוב, כתוב סתם, כבד את אביך. אז מה פתאום הרבה? קצת. לא, הרבה. כתוב, שמור את יום השבת. זכור את יום השבת, כבד את יום השבת. אז כמה אני צריך לשמור את יום השבת, לזכור את יום השבת? קצת או הרבה? ודאי שהרבה. למה הרבה? אני שומר את השבת קצת. למה? לא כתוב מאוד. מי אמר שצריך שיהיה כתוב מאוד? כבד את אביך ואת אמך, זה נקרא לכבד לגמרי. זכור את יום השבת, זה נקרא לזכור לגמרי. אם כן, או בחג רויסקה, שיש לי שאלה קשה, אז למה כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? ואם לא היה כתוב מאוד, אז לא צריך להישמר? מותר לאכול מסמרים? מותר לרסק זכוכיות בשיניים? למה צריך שיהיה כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? בכל מה שקשור לשמירת הנפש והגוף, אנחנו צריכים להיות פנאטים, ראש בקיר. זה גם נוגע לסיגריות ולעוד כל מיני מאכלים לא כשרים, אבל אני פה לא בריאים. אני עכשיו ממוקד בנושא החשוב, שאני חושב שאין לנו כבר הרבה זמן לדון בו, מכיוון שבאמת האופק מתחיל להיראות בעזרת השם אופק חדש. ואז אם אנחנו נחזור אחרי האופק החדש הזה, מפתירים כאשתקד. ראיתי פעם איזה קריקטורה לפני בערך איזה חצי שנה, היו שתי תמונות. רואים בן אדם אחד יושב עם סיגריה על כיסא נוח, ומחזיק עיתון של פרסומות. איפה יש טיולים בחוץ לארץ, ואיפה יש מסעדות, ואיפה יש לא יודע מה, כל מיני בילויים וכל מיני קשקושים וכל מיני שטויות. שתי תמונות אחת ליד השנייה, על אחת כתוב לפני הקורונה ועל השנייה כתוב אחרי הקורונה, וכתוב למעלה כותרת מצא את ההבדלים. תראה הבדל בין שתי התמונות האלה. ואנשים יושבים ומנסים לחפש מה העיתון, כאן יש פרסומת, כאן פרסומת, כאן פרסומת. רבותיי, אתם יודעים מה היו ההבדלים בין שתי התמונות, איך נראה הבילויים ומה שיהיה ומה שיהיה, הכל אחרי הקורונה ולפני הקורונה? תתפלו לשמוע, לא היה שום הבדל. צילמו את אותה תמונה פעמיים, בדיוק אותה תמונה. ואני חושב שמי שעשה את זה הוא ציני, הוא מתכוון להגיד לנו, אוי ואבוי לכם אם ככה זה יקרה. אם ככה זה יקרה, בזבזנו שנה. המדינה בזבזה טריליונים שקלים, סתם, סתם, סתם. יש לנו ראש של פרעו, לא קולט כלום. אפשר לקחת פטיש 5 קילו, קורנס, קוראים לזה. קורנס 5 קילו, לתת מכה בראש, אתה אפילו לא מרגיש. שנאמר, שויטה אינוי מרגיש. שוטה לא מרגיש. אנחנו לא שוטים. אנחנו כן רוצים להרגיש. או, מה נרגיש? מה שהיה הוא, שאת הקורונה בעצמה, הרגשנו ועוד איך הרגשנו. לא יודע אם כולם עד כדי כך כמוני או כמו אחרים, אבל היותר מבוגרים יותר פחדו, בכל אופן קבוצת סיכון עוד יותר. זה לא פיקניק. נכון, יש כמה נערים צעירים שעברו את זה בשלום, לא יאריכו שבועיים או שבוע, בסדר, בדיל ויעבור. אבל לא כולם ילדים ולא כולם נערים, וגם נערים כבר נפגעו יותר מאחד ויותר שניים. בקיצור, אנחנו כאן בעידן לא כמו המגיפה השחורה שהייתה באירופה, ש50% מאנשי אירופה מתו, 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 מתו כמו זבובים ברחובות, אבל בסך הכל עברנו כאן שנה קשה. והשנה הזאת היא הלחיצה, ויש לנו ממנה זיכרונות אגומים. מה יקרה כשהשנה תיגמר? זו שאלה שאני רוצה לשאול, ואני רוצה לענות, אבל לפני כן נביא לכם רגע קל של הפסקה. כדי שאנחנו נוכל לדעת מה בדיוק יהיה אחרי המגפה, ויהי אחרי המגפה, בואו נחשוב איזה נס יותר גדול, שהמגפה מגיעה או שהמגפה הולכת. על מה אנחנו צריכים יותר להתפעל? בואו, אתם יודעים מה, לפני שנטפל במגפה הרגע, נחשוב על ניסי המכות של מצרים. מה אמור היה לזעזע את פרעה? אנחנו יודעים שברגע שנגמרה המכה, פרעה ראש קטן, לא שומע, לא רואה, לא יודע, לא אכפת לו, לא מעניין אותו. אבל בואו אנחנו נחשוב. איפה היה נס יותר גדול? שהצפרדעים הגיעו או שהצפרדעים הלכו? צפרדעים שמגיעים זה לא די נורמלי? האם לא כל שנה באביב אנחנו פתאום פוגשים נחילים, נחילים, נחילים של יתושים? זה נורמלי. קינים, הרי כל אחת ואחת מהמכות לא הגיע פתאום שמשה רבנו היה ליד פרעה ועשה כזה מין אדברה קדברה. ונהייתה, נהיה חושך, נהיה צפרדע, נהיה קינים. על כל אחת ואחת מהמכות משה עשה איזושהי פעולה. בשביל החשכין הוא פיזר פיח כבשן. לכל דבר הוא עשה משהו, עשה איזושהי פעולה כדי שזה יהיה באמת אמיתי, חזק. עכשיו, איך הפיח כבשן עושה שכין אני לא יודע, אבל אתם יודעים מה, אם זה לא 100% טבעי, אז זה 2% טבעי, משהו. את החושך עם המקל, ואת זה הוא עשה עם ככה, וכאן הוא עיקר את המקל בים. בקיצור, הוא עשה איזושהי פעולה, שהפעולה הזאת הביאה את המכה. ואיך המכה הלכה? בלי שום פעולה, מעצמה. דם, שכל המים, וכל היאורים, וכל האגמים, הכל, הכל, הכל הפך להיות מים מאופשים, מים אחורים, מים מלוכלכים. זה יכול להיות נורא בקלות. לוקחים אוטו זבל ענק, שופכים לתוך אגם, והוא נהיה כולו מסריח. איך מנקים כזה אגם? וואי, 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 וואי. איך לנקות כזה אגם? לשפוך את כל המים, לייבש, לשטוף, 10-20 פעמים. מה קל לעשות זה קל, איך אומר הפתגם, יותר מה שטיפש זורק אבן לתוך הבאר, 10 חכמים לא יכולים להוציא אותה. כמה זמן עורך לבנות קיר גבס יפה? הרבה זמן. כמה זמן עורך להרוס אותו? ביתה אחת, הוא נהרס, צ'יק צ'ק. להרוס, לקלקל יותר קל, והנה רבותיי, דווקא בקלקול, לעשות את המגפה, לעשות את המכה, פרעה עשה איזושהי פעולה, סליחה, משה, עשה איזושהי פעולה. ואילו לסלק אותה, פק, ואני קצתי את העיר, אפרוס כפיי לשמיים, ונגד ריבונו של עולם די, והמכה מתעדה, והמכה נעלמת, והמכה מסתלקת ברגע. רבותיי, לסלק מכה זה נס יותר גדול מלהביא מכה. והנה כאן, וברגע אחד כולם הסתלקו, כלום מכל הערוב, גם ג'ירפות, גם זברות, גם בנות יענה, גם נחשים, מיליונים הגיעו למצרים מכל הגני חיות של העולם, ותוך שנייה כולם התעדו, ברגע אין אף אחד. איך זה? וכל הצפרדים מתו, לא בלי שום רעל, בלי כלום, מתו כולם, ושמו עם ערימות, ותבאש מצרים, הכל היה ברגע. כלומר, אם פרעה לא היה לו לב של אבן, אז מהמכה הוא היה צריך לזוז קצת קדימה, מהסוף של המכה, מהסילוק של המכה, הוא היה צריך לזוז פי 10 יותר. כל דבר, רבותיי, הסוף שלו, הוא יותר עוצמתי מההתחלה שלו. איך אנחנו אומרים תמיד את הפסוק המפורסם הזה? טוב אחרית דבר מראשיתו. בדרך כלל, כשאנשים נפטרים, כבר דיברנו מקודם על זה שאליהו הנביא לא מת, אבל כשאנשים נפטרים, אז בלוויה שלהם אומרים את הפסוק, טוב אחרית דבר מראשיתו. זה לא בדיוק שמישהו מת זה יותר טוב מאשר כשמישהו נולד. חס ושלום, עובדה, כשמישהו נולד כולם שמחים, וכשהוא מת, אז בדרך כלל לא שמחים, אלא אם כן תלוי מי זה היה. אני לא חושב שמישהו באמת יצטער מתי שפרעו מת. פרעוים, בקיצור, אבל בגדול, אנחנו שמחים שמישהו נולד, ומצטערים שמישהו מת, אבל בכל אופן, טוב אחרית דבר מראשיתו, כי כשהוא נולד, אז אנחנו לא יודעים לאיפה הוא יוביל, מה הוא יעשה, לאיפה הוא ילך, מה יהיה איתו, מה יוביל, לא, הכל נעלם. ואילו בזמן המוות, משפחה, ילדים, כולם מסביב מכבדים אותו, מוכרים את זכרו, הוא עשה כאן משהו חיובי, אז הוא חתם עם אישור, עם משהו אמיתי, הוא חתם את כל המסלול של החיים שלו. עכשיו, איך אומר האבן עזרא, שהחיים זה חלום, והמוות הוא הפתרון של החלום. החותמת, הסטמפל, הפלומבה, הפלומבה של החיים זה המוות. הנה, עד המוות לך תדע מה שיהיה. חזל אומרים שהקדוש ברוך הוא לא משכין את שמו. לא, נו, משהו את שמו. על, על, על החיים, רק על המתים. כשהקדוש ברוך הוא אומר שאני אלוהי אברהם, יצחק, זה הכל אחרי שהם נפטרו כבר. כי בן אדם חי, היום בסדר, לך תדע, היה פעם אחד יוחנן כהן גדול, 80 שנה היה כהן גדול, בסוף צ'יק, החמיץ, נהיה צדוקי. תארו לעצמכם שהיה מת חצי שנה לפני שנהיה צדוקי, כולם היו בוכים, מצטערים, סבא, למה נפטרת, כמה אהבנו אותך, בדיוק חודש לפני הבר מצווה של הנין, וואי, איזה חבל, איזה חבל, איזה חבל. אבל תכלס, הוא היה נשאר בזיכרון טוב, מצבה גדולה, ילדים, נכדים, יוחנן כהן גדול, אוללה, איזה סיפורים היו עליו. אבל מכיוון שהוא הספיק להחמיץ לפני שהוא מת, אז איך אומר שלמה המלך, טוב, אחרי דבר מראשיתו, חבל שהוא לא מת חודשיים קודם. היה עוד אחד, חנוך קראו לו, אתם יודעים, לא אני, חנוך מהתנך. חנוך איננו כי לקח אותו אלוקים בחומש בראשית. אז חזל אומרים שהוא לקח אותו לפני הזמן. הוא היה צריך להיות 900 שנה והוא חי רק 600, למה? תקשיבו מה רש"י אומר עליו, זה לא אני. חנוך קל בדעתו להרשיע. והתחילה התקופה של אנשים רעים, ככה התחילו להידרדר, קצת דור אנוש, התחילו לעבוד עבודה זרה, אז הקדוש ברוך הוא לקח אותו לפני הזמן. אתה צדיק, אתה תמים, 600 שנה מספיק בשבילך, מה שהספקת, הספקת, מה שלא הספקת, כדאי שלא תתקלקל, כדאי שהחבר'ה פה מסביב לא יקלקלו אותך, לא יחמיצו אותך. על כל פנים, מה שברור הוא שהחותמת, הפלומבה, זה מה שעושה את המשמעות של החיים. ודרך אגב, בזה יש הבדל מאוד גדול בין יהודים לגויים. מתי אנחנו חוגגים את השבוע? כשהוא נגמר. היה שבוע טוב, סיכום, הנה עכשיו מתחיל מוצאי שבת, שבוע חדש, היה שבוע טוב, סיכום, בוא, תצח שולחן, קח בקבוק יין, תמזוג, יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, נגמר, סיום, היה שבוע נהדר, שבוע טוב, אנחנו עכשיו לוקחים אותו, מטפסים איתו, ורזזים, רצים איתו כלפי מעלה. הגויים, אין להם תורה, אין להם מצוות, הם לא יודעים לאיפה הדבר מוביל. אני עכשיו מתחיל שבוע שלם, מתחיל חיים, אני יודע מה יהיה בחיים האלה. אני ארוויח, אני אפסיד, ילך לי טוב, אשתי תרביץ לי, אני ארביץ לה, לך תדע מה יהיה. אולי עד סוף השבוע יהיה כזו מועקה, כאלה צרות, כל כך קשיים. יש הזדמנות לחגוג, בוא נחגוג מיד עכשיו על ההתחלה, עוד לפני שנפגוש את כל הצרות, את כל הבלגנים. על ההתחלה, יום ראשון של השבוע, התחלת השבוע, נפתח אותו עם בקבוק בירה, עם בקבוק יין, עם יום חופש, עם יום הוללות. כשמתחילים ברגל שמאל, אז הכל הולך שמאל, שמאל זה קטן, הכל נהיה קטן. אבל אנחנו מתחילים עכשיו מוצאי שבת. מתחילים שבוע שלם, שבוע של עבודה, שבוע של מלאכה. שבוע בישיבות קראו לזה שבוע של שטייגן. שטייגן זה להתרומם, להתמדרג, מדרגות, עוד שטייג, 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 כלפי מעלה, מדרגות למעלה, מדרגות. שבוע של שטייגן, עד יום שישי, נוכל עכשיו ביום שישי לעשות סיכום, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, הקדוש ברוך הוא נותן סטמפל, יופי, בריאה נהדרת. שבוע הבא, סיבוב חדש, אני מפסיק לברוא, לא צריך לברוא יותר כלום. רבותיי, הכל הקדוש ברוך הוא ברא בעולם. אין בעולם שום דבר שצריך היה להמשיך אותו ביום ראשון. כלום. הכל, העולם הוא מושלם, מושלם לגמרי. דוגמה, שאפילו תתפלו לשמוע, לא רק החילונים, אלא אפילו האפיקורסים, בעל כורחם, הם לא רוצים להודות שזה ככה שהעולם הוא מושלם, אבל הם מתנהגים ככה. מה יהיה למשל לדעתכם אם מישהו עומד על מגדל גבוה 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 ויש לו ביד את המפתח של הכספת שלו? בכספת יש הרבה כסף. והוא אומר, רבותיי, אני מפקיר את הכספת, לא אכפת לי מי שרוצה שיקח אותה, מה הוא עושה מהמגדל? טרח, זורק את המפתח. אף לפי הרוח נכנס שם בין הקוצים, בין החולות, במרחק של 20 מטר מהמגדל למטה. מה עושים כל האנשים? מתחילים לחפש. רוכנים על הברכיים, ומתחילים לסנן את החול, מזיזים את השיחים, למה? אם הוא זרק את המפתח, אז המפתח חייב להימצא, הם ראו שהוא זרק, אז המפתח נמצא, אז הם מחפשים אותו. מחפשים, מחפשים את המפתח לכספת. אבל מה יהיה אם הוא עומד למעלה על המגדל, לוקח את המפתח, ומרסק אותו עם מתחנה לאבק. את המפתח, זה היה המפתח של הכספת, מפזר, זורקת, מפזר אותו לאבק, אבק של נחושת, של, של לא יודע איזה מתכת, איזה מתכת עשוי המפתח, ומפזר את האבק. מה עושים עכשיו? צריך להביא פורץ מקצועי, שיפתח את הכספת. יבוא מישהו יגידו, רגע, אתם יודעים מה? נכון שאת המפתח הזה הוא פורר, הוא ריסק. אבל בוא עכשיו ניקח צוללות, ונתחיל לחפש במעמקי הים, מתחת האבנים, נלך באפריקה, בג'ונגלים, נחפש מתחת השיחים, מתחת העצים, אולי נמצא את השכפול של המפתח הזה, אולי נמצא עוד מפתח אחד כזה. יגידו לו, אדוני, אתה הוזה. מישהו שם שם המפתח? לא, אז מה אתה הולך לחפש? מה אתה הולך לחפש בג'ונגלים את המפתח? אין מפתח. כלפי מה הדברים אמורים? יש מחלות לא עלינו בעם ישראל בעולם. יש מחלות. ואנשים מחפשים תרופות למחלות. אולי מיצוי של צמחים. אולי גרגרים. אולי שורשים של עצים. אולי במעמקי הים, מתחת המדוזות, מתחת הקונחיות, אולי יש איזושהי תרופה. אם יש כאן איזושהי כספת סגורה, איזו מחלה, הולכים לחפש את התרופה שלה. אני לא מבין, מי אמר לך שיש לה תרופה? למה אתה מחפש? מה אתה לוקח מיצוי של, של, של צמחים בג'ונגל, של כל מיני קקטוסים וכל מיני צמחים פטריות, ואתה מחפש תרופה למחלה? מי אמר שיש תרופה? מי שסגר את הכספת, הבטיח לך שהוא שם מפתח באיזשהו מקום? מה התשובה היא? כן. חייב להיות מפתח באיזשהו מקום. למה חייב להיות מפתח? כי הקדוש ברוך הוא ברא עולם מושלם. עולם מושלם, אם כאן יש חור באיזשהו מקום, חייב להיות המפתח שלו. איי, רבותיי, זאת לא גישה דתית. כל המדענים, כל הפרופסורים, עושים קורונה ועושים פייזר ועושים מודרנה ועושים, עושים, מחפשים את המפתחות לכספות הנעולות. מי אמר שיש? בטח שיש. מי אמר שיש? הקדוש ברוך הוא אמר שיש. איפה הוא אמר? כשהוא ברא את העולם. והוא אמר, ביום שישי אמר, ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם. הכל נגמר, הכל מושלם, הכל פיקס. ביום ראשון, הקדוש ברוך הוא אומר להם, ביום ראשון אני לא בורא שום דבר חדש. למה? ריבונו של עולם. ואם יחסר משהו, למה אתה לא בורא עוד? אל תדאגו, לא חסר כלום. ואם חסר, תחפשו. הכל יש. הכל מושלם. איי, רבותיי, כשמבינים שזו השבת, נו, לא נפתח בקבוק יין, לא ניקח גביע מלאה ונגיד ויחולו השמיים והארץ, יש לנו עולם מושלם, אנחנו, השכל שלנו לא מושלם, יש דברים שאנחנו לא יודעים, לא יודעים איפה לחפש אותם, לא יודעים איך למצוא אותם, לא יודעים כלום. אבל העולם, בומבוניירה של עולם, של עולם. זה מה שפרעו לא הבין. פרעו, מה אני אגיד לכם, אם פרעו היה חמור או שהיה טיפש או שהיה רשע, הכל נכון. הוא רואה מכה. נו! מכה באמת מלחיץ, מת, באמת, באמת. פתאום משה רבנו מבטיח לו, המכה תלך. והמכה הולכת, והשויט הזה לא הולך לשים כיפה ושטריימל ורץ לה בית הכנסת להתחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא. למה? כי יש לו לב של אבן. הקדוש ברוך אומר, אני הכבדתי את ליבו. ורבותיי, אני רוצה לסיים. אנחנו לא פרעו. אנחנו יודעים שאם הקדוש ברוך הוא הביא מכה, זה היה באמת מלחיץ, באמת קשה, באמת לא טוב. ואם רואים אור בקצה המנהרה, זה סיבה שמה, איך אמרתי, מה פרעה לא עשה? פרעה לא שם שטריימל. שכן עשים שטריימל. נרוץ מהר לבית הכנסת. להגיד, הללויה, אם איך קוראים לזה הלל, ונגיד נשמס, ונחליט ריבונו של עולם, אנחנו לא מתנהגים עכשיו כמו לפני הקורונה. מה עושים כן? טיפה יותר טובים, טיפה יותר מבינים. ראינו שאתה יודע להרביץ, וראינו שיש לך שנתת השכל לאנשים לבנות את המפתח, לתקן את הבעיה, הכל מצדך, הכל משלך. ואנחנו מודים לך גם על העבר, ומתפללים על העתיד, שהכל יהיה בעזרת השם לטובה, לברכה, לישועה ולנחמה. ואם כן, רבותיי, מה שעוד אני חייב לסגור עם כל הסיפור הזה, אנחנו חושבים עכשיו, פתאום הגיעה איזושהי מכה, ולאט לאט לאט מחפשים תרופה, בסוף מוצאים. זה נכון, ככה זה עובד בדרך כלל. דווקא הקורונה מוכיחה עד כמה נכונה הקביעה הזו שחזל אומרים במסכת מגילה, שהקדוש ברוך הוא לא רק שהוא בורא לפעמים עונש, ואחר כך מביא לו את התרופה, אלא הקדוש ברוך הוא, תקשיבו את לשון הגמרא, מקדים רפואה למכה. יש לנו כאן עכשיו חיסון שבדרך הטבע 30 שנה היה צריך לפתח אותו ולבנות אותו וללמוד אותו, מינימום 10 שנים. איך זה פתאום תוך 10 חודשים זה עובד? עבדו על החיסון הזה כבר לפני 10 שנים. למה עבדו על החיסון הזה לפני 10 שנים? האם ידעו שיהיה קורונה? לא. היה איזה איש אחד עשיר טורקי שהגיע לאמריקה והחליט לפתח איזשהו סוג תרופה שאפשר אחר כך להלביש עליה גלגלי שיניים מסוג אחר, משהו כזה מנוע לתרופות. משהו בקיצור, אני לא יודע הרבה, אבל קראתי את המאמר הזה. זה לא נקרא שהקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה. קורונה זה מכה חזקה. אומר הקדוש ברוך הוא, למה אני צריך להרביץ לכם איתה 10, 15, 20 שנה? אתם יודעים מה יקרה ב-10 שנים שהמדינה תיסגר? לא קניונים ולא חנויות ולא 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 ולא. אנחנו נהפוך להיות בדואים. כל אחד יצטרך לגדל לבד תרנגולות ואי אפשר. תרנגולות אפשר לגדל למי שיש גינה, אני יודע מה, עם 30-40 דונם ביישובים. אבל מי שגר בתל אביב רבתי, עם בניינים רב קומות, מה הוא יעשה? לא רק בתל אביב, בכל הצפוף, בעיר. לא יכול לעשות כלום. מאיפה יביא פרנסה? אני הייתי פעם אחת, נסעתי עם קבוצה לאוקראינה, לקברי צדיקים. אז היה שם איזה 4 או 5 שעות הפסקה, שהנהג הביאה, שהגיע לידי בקיצור, אז איך חלק, ישבו חלק, ישנו חלק, זה אני הלכתי לטייל קצת, בין הכפרים. גרים שם אנשים שכל אחד ואחד מגדל לבד את האוכל שלו, ממש כמו לפני 2000 שנה, בכפר הקטן הזה. שמה, קורונה, מי שמת מת, מי שחיים ממשיך לחיות, אפילו לא יודע מזה. אנחנו לא חיים ככה. הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו 10 שנים קורונה, בקושי שנה היה שרדנו, אבל שרדנו, ברוך השם. והקדוש ברוך אומר, אל תדאגו, את הרפואה, את הקורונה יש לכם שנה, את הרפואה יש לכם כבר 10 שנים. זה לא נס. כל דבר ודבר בעולם, אם אנחנו ניקח אותו למקום הנכון, למדנו אותו, הבנו אותו, ואז אנחנו רטרואקטיבית יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, טוב לי כי עוניתי למען אשמור פיקודיך, שאני הבן, שאני אבין, שאני ידע. ואם כן, אני רוצה לחזור לסכם ממה שהתחלנו. בעוד 10 שנים או 30 שנה, כשאנחנו נספר לילדים שלנו שפעם היה קורונה, וזה היה חיים קשים, ריחוק חברתי, 2 מטר, מסכה, אלקוג'ל, כל המילים החדשות האלה שלמדנו, זה לא היה סתם. זה עשה אותנו קודם כל יותר מתגעגעים לסבא וסבתא. שנה שלמה לא היינו אצלהם. אז נכון, זה היה תמיד טבעי, נסים, חוזרים, סבא, סבתא, סבתא. לא, 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 לא. רבותיי, קח איזשהו ריחוק קטן, פסק זמן, כדי שאחר כך תוכל להתרגש, ואת ההתרגשות הזאת תחזיק לעצמך בלב, לא בשביל הפעם הראשונה, בשביל כל הזמן. שלא תצטרך בעוד 5 שנים עוד איזה קורונה אחת. גמרנו. זה קורונה אחת לכל החיים, לכל הדברים, לכל הנצח. יציאת מצרים אחת מספיקה לנצח. קורונה אחת צריכה גם להספיק לנצח. בתנאי שנצא ממנו יותר חכמים. בתנאי, איך אמרתי? שלא נהיה פרעו. פרעו הטיפש לא הבין את זה. אנחנו פרעו? חס וחלילה, חס ושלום. אם הבנו את המכה, כפל, כפליים, צריכים להבין את הרפואה של המכה. שהקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה לנו רפואה לכל המכות, שיהיה ישועה, נחמה, ברכה והצלחה. את השבוע הזה אנחנו נבנה ככה, שבשבת, כשאנחנו נעשה קידוש, נרקוד, לא לקבל מכה בתקרה, מהראש בתקרה, תיזהרו, ככה לא לרקוד מדי, עם כוס יין ביד, בטח שאי אפשר. אז זהו זה, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבוע טוב ומבורך, בריאות, הצלחה ונחת, ושבוע טוב.